יסודות המודעות העצמית ברוח היהדות. אנחנו מעמוד 50. עוסקים בדוגמאות מעשיות, שבכל אחד מהם ניתן לראות יפה את היישום של כל אחד מיסודות האמונה והמבט הנכון על מקרי המציאות. המבט המקדם, המבט המפתח, המבט המצמיח. אנחנו בדוגמה בדוגמה בעמוד 50 פסקה שלישית. בוא נראה מה הפסקה, מה הדוגמה הזאת היא מלמדת אותנו. קרובת משפחה פגעה קשות ברגשותיי. שוב, זה צריך לדעת, הרגשות שלנו הרבה פעמים הם יסוד הקיום. רגש, כן, זה דבר שאנחנו חיים עליו. זה יכול להיות רגש כבוד, זה יכול להיות רגש ביטחון, כן, רגשות זה דבר מאוד חשוב, כן. הייתי אומר שהחיים עצמם, כן, הם מורגשים או נחבים דרך הרגשות. לכן, כשיש לנו רגש מסוים, האדם שואף, אם זה רגש חיובי, אם זה רגש שחיוני וחשוב לו, האדם שואף להתמיד ברגש הזה, כלומר שלא יפגעו לו ברגש הזה. שלא יפגעו לו ברגשת הסיפוק, שלא יפגעו לו ברגשת הביטחון, שלא יפגעו לו ברגשת הכבוד, שלא יפגעו לו ברגשת הנוחות. כן? ברגע זה שאני יושב על הכיסא כרגע, אמנם אני אולי לא יושב בצורה נכונה, אני קצת מרוח על הכיסא, אבל נוח לי. שאם פתאום מישהו יבוא ויקח לי את הכיסא, או שידרוש ממני לשבת באופן אחר, כן? או שפתאום יצטרך את הכיסא הזה וייתן לי כיסא אחר שדוקר לי את הגב, הוא פוגע לי ברגשת הנוחות. כן? ברגע זה הוא פגם לי בחוויית יסוד, שאני מאוד זקוק לה כדי שאני אוכל לדבר בנחת, אני אוכל לדבר ביישוב הדעת, בצלילות. כן? הוא לקח לי אחד מהתנאים, היינו הנוחות הפיזית, כן? האופן שבו אני יושב. זה יכול, תראו לסבכם שפתאום יש הפסקת חשמל, פעם זה קרה לי בדרשת שבת, נתתי דרשת שבת בבית הכנסת השכונתי, זה היה בחורף, פתאום חזיז ורם, ואופ, הפסקת חשמל. אתה באמצע דרשה, אתה קורא מתוך טקסט, ואתה, יש לך חושך. עכשיו, לדבר על כעס, אתה לא רואה את האנשים, אנשים לא רואים אותך, בקיצור, זה לא נוח. הרגשתי הרגשה של מצוקה, התעשתי ברגע האחרון, ואמרתי, טוב, נו. אור השם, אור השבת יאיר לנו, בעזרת השם, נמשיך לומר את הדברים. ואמרתי מה שאמרתי, עוד כמה דקות ונגמר. אבל זה בהחלט הייתה הרגשה של מצוקה. הייתי צריך לחשוף רגש אלטרנטיבי, שבאמצעותו אני יכול להמשיך, כן? אז ניסיתי לעורר את הרגש, כן, של קדושת השבת, והערת השבת, והאור של השבת. כן, לא כך בצורה הכי טבעית, קצת מלאכותית, אבל בסופו של דבר בסייעתא דשמיא, זה הלך. כמה שמחתי, שבסוף כולם שמחו, שבסופו של דבר האור חזר, ויכולנו לפחות להתפלל מתוך הסידורים. זה מאוד לא נוח, אתם מבינים? זה, יש לנו רגש, כל רגש, שימו לב, אתם תראו, בתוכנו יש המון המון נקודות של רגש. כל רגש כזה, התמלאותו, כן? התמלאותו וסיפוקו, הוא דרוש לנו מאוד לצורך תפקוד סביר בחיים. נכון? שהחיים מלאים הפתעות, והחיים לא תמיד מספקים לנו את הרגשות. והייתי אומר שזה בעצם יסוד הניסיונות. הניסיונות, פירוש דבר, מצב שמכחיש איזשהו רגש וצורך, כן, שאתה תלוי בו. זה נקרא ניסיון. כן? זה הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו דרך מסע גדול של ניסיונות, שעניינם זה לגמול אותנו מכל מיני רגשות וצרכים, שהם לאו דווקא חיוניים. אפשר להסתדר גם בלעדיהם, ולגלות רגש יותר עליון. כלומר, אתה תלוי במנורה, במנורת הנר, כדי להגיד את הדרשה, בוא ואני אכניס אותך לניסיון של חושך, ואתה תגלה שאתה יכול בעצם לקרוא או להגיד את הדברים לא מתוך הכתוב. זאת אומרת, תגלה שגם כוח כזה יש בך. זה ניסיון לא פשוט, אתה יכול להתפרק לחתיכות, אם אתה לא ערוך. אבל זה הרעיון, זה מה שרוצה להגיד, כן? אז היה זה אחד מה, סליחה, קרובת משפחה פגעה קשות ברגשותיי. כמובן שפה נוסף מימד, נוסף, מימד נוסף שמאתגר. כי פה מדובר על קשרי משפחה, זאת אומרת, ביחס, בדרך כלל, הרגשות שלנו ביחס לקשרי משפחה, כן, הם רגשות עזים מאוד, זאת אומרת, אנחנו מצפים מאוד שבן משפחה יבין אותנו, שיפרגן לנו, שלא ידבר מאחורי גבינו, שייתן לנו הלוואה אם אנחנו צריכים, לא יהיה לדעת להגיד לא, נכון? פתאום, אתה אחיין שלי, אתה דוד שלי, אתה אח שלי, את אמא שלי, מה פתאום שתגידי לו? זאת אומרת, בתוך חוג המשפחה, למרבה הפלח המגלים שיש לנו המון המון רגשות, כן? המון רגשות מאוד מיוחדים ואופיינים כשרי משפחה, שסיפוקן הוא תנאי למצב רוחנו. ואם אנחנו לא באים על סיפוקנו, זה דבר שיכול לפגוע בנו מאוד. עד כדי עילה, זה יכול להוות העילה, כן? לפריצה של סכסוך, ולכן בתוך משפחות יש לא מעט סכסוכים, כי הרגישות שם היא מאוד גבוהה. הציפיות השנייה, הציפיות ההדדיות הן מאוד מאוד גבוהות, ולכן שכיח הסכסוך שם. אם אני הולך פה ברחוב ואני שואל מישהו מה השעה ולא בא לו להגיד לי, אני הרבה פחות נפגע אם אני אשאל מישהו, חבר שלי, מה השעה, לא רוצה להגיד לך. בוא'נה, יש פה ציפיות, יש פה סלולה לדעת. סבת, כבר יש בתוכי רגש מובנה כלפיך. כן? יש לי כבר ציפייה, זה לא ייתכן שדברים יתרחשו אחרת. איך העזת? אתה מפר את התנאים. מה פתאום? ידך על התחתונה, כל המשנה ידו על התחתונה. ואני מרשה לעצמי להרגיש גם זיפט, להרגיש מתוסכל, כועס, תובע, מבקר. אתם מבינים? זה לא פשוט. כן? טוב, כמובן שכל הרגשות האלה זה תלות. כמו שאמרתי מקודם, הקדוש ברוך הוא מעלה חיינו, והוא מלמד אותנו לא להיות תלויים בשום רגש, אלא באמונה. כשאתה מאמין, כן? אז בעצם זה לא משנה מה אמרו לך, וזה לא משנה פה, ולא משנה אם אתה בריא או חולה, זה לא משנה. לא עלינו. זה סיפור אחר. צריך לברר כמובן מה זה אמונה. אבל פה יש לנו באמת דוגמה לשלושה יסודות אמוניים, שקר מספר 1, מספר 2, מספר 3, ולראות איך יישומו בתוך עולם הרגשות, בתוך הניסיונות, הוא מאפשר לנו להיות בוגרים יותר, להגיב ממקום לא רגשי, אלא ממקום נשמתי, מקום גבוה יותר מההתניה הקשה והחריפה של הרגשות שלנו. כן? אותם רגשות. אני לא אומר שהרגשות הן לא לגיטימיים, אבל הן יוצרות, הרגשות יוצרות התניות קשות מאוד. רק אם יהיה כך, אני אהיה מאושר. כן? רק אם יהיה כך, אני אהיה שמח. רק אם יהיה כך, אני אהיה מסופק. לא טוב, לא טוב. זה התניות, זה התניות. זה הופך את אדם למצומצם, לעבדותי. קדוש ברוך הוא עושה עבודה יפה. עזרת השם. בכל אופן, נחזור לענייננו. זה היה אחד מאותם ערבים, סליחה, קרובת משפחה פגעה קשות ברגשותיי. עמדתי לבחור באופן אינסטינקטיבי בין שתי אפשרויות. כן, שתי אפשרויות הן רגשיות בעליל, ולכן הן לא מאוזנות. שימו לב, יש פה שתי קצוות, כן? שתי קצוות. שתי הקצוות האלה, כל אחד מהם, כן? כל אחד מהם, מהן, היא אש שורפת, למרות שהן שונות ומנוגדות בצורתם החיצונית, התגובות האלו, אבל שניהם מביאים לאותה מצוקה, לאותו שפל, לאותו משבריות משמימה, כן? מה שתי אפשרויות? כמובן שאת האפשרויות האלו, מכיוון שהן קצוות, לכן בדרך כלל הן באות מהמקום האינסטינקטיבי. מקום אינסטינקטיבי זה מקום בלא מחשבה. בלא מחשבה. בלי תורה. בלי אמונה. בלי מוסר. זה שתי תגובות אינסטינקטיביות שמקורם הוא באנוכיות האישית שלנו. כן? ותפח אנחנו נראה מהן. אחת, שימו לב, להשיב לה באותו מטבע שלה, כן? ולהתנהג עליה אליה ברשעות. זה אחת. להשיב באותו מטבע. אתם שמות לב? אתם שמים לב? אין פה בכלל, לא נלקחת בחשבון, בכלל פה צורת פעולה מוסרית. זאת אומרת, אתה יקטע אותי, אני יקה אותך. זאת אומרת, אני חוטא במה שאתה חטאת. אני בכלל לא רואה חובה להתנהג בצורה מוסרית. כן? הרגשות שלנו הם מעל המוסר. לרגשות יש צרכים מאוד מאוד מסוימים. כן? יש לרגשות שלנו שולחן ארוך משלו. כן, ברגשות שלנו גם אפשר לגנוב, ברגשות שלנו גם אפשר לקלב, להגיד לשון הרע, אתם יודעים. כן, אם מישהו אמר לי, אז אני אומר עליו, וזה הרגש. הרגש הוא עולם בלא מוסר, בדרך כלל. כן, או אם נרצה, נקרא לזה מוסר אנוכי. כן, אבל זה דבר ויפוחו, כי אנוכי ומוסר זה לא הולך ביחד. כן, אז קצת מוזר להגיד מוסר אנוכי. כן, מוסריות היא ההפך הגמור מאנוכיות, ואנוכיות ההפך הגמור מוסריות. מכל מקום אנחנו רואים פה צורה מאוד בולטת שכל אחד מהקצוות היא בעצם מבטאת התנהלות לא מוסרית בעליל, גם לא מוסרית כלפי עצמי, כי בזה שאני משיב לה באותה מטבע אני עושה את עצמי רשע, וברגע שאני משיב לה באותה מטבע אני פוגע בה, היא פגעה בי, מי שמחה, שר, שופט ואדון להחליט שמותר לפגוע בה, זהו דרכה של תורה, כך הורו חכמינו, ודאי וודאי שלא. אז התגובה הראשונית שמתחשק להגיב, להתנהג אליה ברשות. מה שנקרא בלשוננו, לרדת לרמה שלה. אנחנו לא רואים בזה ירידה ברמה בכלל. במצב הזה, אם אנחנו מגיבים בצורה אינסטינקטיבית, אנחנו לא רואים בזה בירידה ברמה, עד רבה. איך אנחנו קוראים לזה? להשיב לה כגמולה. אנחנו רואים בזה צדק עליין, צדק אילאי אפילו, הייתי אומר. אנחנו כמה שמתבונים מן הצד, אנחנו אומרים לה, תראה איך את יורדת לרמה שלה. היא אמרה לה, איך כך וכך, אז את אומרת לה אותו דבר. הרי מה שהיא אמרה, עצבן אותך. זה פגע ברגשותייך. אז איך את יכולה להגיד, לעשות את אותו מעשה ולפגוע ברגשותייך? זה לא מסתדר, זה משהו פה לא הגיוני, משהו פה דפוק, משהו מאוד מתבצר פה בתוך איזשהו אינטרס צר ומצומצם, בלי להסתכל לכלל את השלכות למעשה שאתה עושה. אז זו התגובה הראשונה. להשיב לה באותה מטבע. היא רשעה, גם אני אהיה רשעה. לא הגיוני. לא מוסרי. כן. מהו הדבר השני? זה הקצה השני. לכאורה נראה מנוגד לחלוטין, מבחינה איכותית, אבל למעשה הוא משקף, כן, הוא משקף את אותה, את אותו מורד מוסרי גם כן. שימו לב. הדבר הראשון, אם כן, להשיב אותו מטבע. הדבר השני, או, כן, לבלוע את העלבון ולהתנהג בקרירות מופגנת, מה שנקרא ניתוק. כן? הפעולה הראשונה היא התעלקות, הפעולה השנייה היא ניתוק. בשני המקרים יש פה מעשה נקם. כן? יש את הנקם של ההתנתקות ויש את הנקם של ההתנפלות וההתלהמות. בשני המקרים מדובר על נקם. אתם תחליטו מה יותר גרוע. כן? יש אגב אנשים שמעדיפים להתנהג באופן של הניתוק. כן? בחוויה הנפשית שלהם הם מרגישים שזה מסב יותר כאב וצער לזולת. כי ברגע שאתה מתנתק, אתה לא סופר את הזולת. ברגע שאתה מתלהם, אתה מתייחס אליו. זה כבר התייחסות, נכון? בעצם ניצח אותך. ברגע שאתה גרם לך בעצם להגיב, להתייחס אליו כאל נוכח, כאל משמעותי, עד כדי כך שאתה מתפעל ממעשה. אתם מבינים את הבעיה שיש בזה. אבל יש אנשים שחווים את הניתוק כחוויית נקם הרבה יותר עסיסית. הרבה יותר עסיסית. אפשר לראות את זה גם. אפשר לראות, כן, אחד הדרכים שאימהות משתמשות בהם, חלק מהאימהות, משתפשות בהם כדי לזרוק מראה בילדים שלהם, שמתנהגים לא יפה, זה להתעלם מהילד. כן? מתי אמא עושה את זה ככה? כאשר ילד חווה את ההתעלמות ככאב נורא. ואז כדי להכאיב לו, כדי להניש אותו, היא מתעלמת ממנו. אמא אני רוצה. לא מתייחסת. אמא אני רוצה. הוא מתחיל לפקוד, הוא בפניקה. יכול להיכנס לפניקה מזה, הוא מרגיש נטישה. כן? אמא יודעת את זה. היא משתמשת בדבר הזה ככלי רב עוצמה כדי להניש את הילד. אנחנו יכולים לעשות גם כך בין חברים, אנחנו יודעים שיש חברים שמאוד זקוקים להתייחסות שלנו, וכשאנחנו רוצים להניש אותם, אנחנו פשוט מתעלמים מהם, לא מרימים טלפון, לא עונים על אס-אמסים, והבן אדם בצד השני מתחיל להתקפל, כן? מתחיל להיכנס לעוויתות ולאיסורים גדולים. אז יש פעמים שאנחנו נגיב, כן? בתגובה הזו, יש פעמים שנגיב בתגובה הזו. בשני המקרים, הדבר בא מתוך מרכז האנוכיות שלנו, וחשק הנקם. חשק הנקם. כך או כך. כן, משהו לא מובן, מי שרוצה להעיר משהו, להגיד משהו? כן.
מה שהוא אומר פה, כן. שהיא פגעה ברגשותה, היא לא מפרטת מה, יכול להיות זה משהו רציני. יכול להיות א' סובלת מזה משהו, תראה. היא לא צוחקת עליה.
כן, תראה, מדובר פה...
זה משהו רציני, זה לא שטויות.
מדובר פה על מקרה, כן, בסדר. טוב, השאלה באמת אם... השאלה אם משהו רציני מצדיק את אחד מן התגובות האלו. ואם כן, באיזה תנאים, באיזה מינון, באיזה הבאה. לא יודע איזה מצדיק, אחד מהפעולות האלה. אתה חושב שזה מצדיק לבוא ולהתייחס אליה כך, כן, איך כתוב שם? כן, להתנהג אליה ברשעות. אתה יודע, גם שהורגים מחבל ברחוב, לא צריכים לעשות את זה מתוך בחריקת שיניים, לא צריך לחתוך לו את האיברים. בצורה עניינית לחסל אותו, ונגמר הסיפור. לא, למה? גם פה, גם במקומות שאנחנו חייבים לעשות פעולה כזו, כן, של סילוק המפגע על ידי הריגתו, גם שם, לא עם חריקת שיניים, לא לחתוך לאיברים ולא. כל שכן וכל שכן, מקרים כאלו. אתה לא בא להצדיק עכשיו התנהגות של רשעות, לא.
מגיע
לו. לא. זה בדיוק הבירור שקיים פה. לא מגיע לו. אם אתה אדם מוסרי, לא מגיע לו. וגם אם יש מקום להתנהג אליו בצורה דומה להשיב לו כגמולו, גם זה צריך להיות מתוך כוונה מתאימה. בצורה מיוחדת, לא להוסיף יותר מאשר צריך להוסיף. צריך לדייק בדבר הזה. אבל זה לא פשוט. ממש לא פשוט. כן, בבקשה, אני יודע. נפגע מדברים אחרים.
כל אחד יש לו עניין שהוא...
רגישויות שלו.
יש הרבה סיטואציות שזה יכול לקרות את הדבר הזה.
כל אחד והרגישויות שלו, כן.
אני שואל איך בעצם, מה זאת אומרת, מה צריכה להיות התגובה הראשונה שלנו, או המחשבה?
הנה, בהמשך. אנחנו מיד נראה. פה אנחנו מביאים קודם כל את הדילמה. אנחנו מביאים את הבעיה. כן? קרובת משפחה פגעה. אנחנו רצינו בצורה אינסטינקטיבית להגיב באחד משני הקצוות. או להלום, או להיעלם. באלף. נתק. להלום או להיעלם. לא. הלאה. מיד אנחנו נקבל את התשובה מה ראוי לעשות. או לבלוע את העלבון ולהתנהג בקירות מופגנת. כן? שלא יש ספק, כמובן, שהקירות היא תוצאה של אותו אירוע, לכן זה מופגן. כן? לכן זה מופגן. שיהיה ברור לצד השני. אז הצד השני, הפוגע, עשוי לחשוב שלא אליו מכוונים הדברים. לכן זה מופגן. כן? זה לא יספק, כי זה לא יספק את הנקם. הנקם הוא צריך גם להיראות. צריך להיות ברור על מה אני נוקם. לכן צריך להיות מופגן. זאת אומרת, כאשר הפוגע ידבר איתי וישאל אותי, אז את הולכת לחוג היום? כלומר, לך אני לא משיבה. היא מפנה לך, צריך להיות מופגן. כן? זה מספק יותר את חוש הנקם. זאת אומרת, אני לא משאיר ספק לצד השני שההתעלמות מכוונת כלפי. אני רוצה לפגוע בה, אני רוצה שהיא תבין את הדבר. כן? כך יאמר האגו, כך יאמר המקום הנמוך שבנו, מחרחר המלחמות. כן? הלאה. או לבלוע את העלבון ולהתנהג בקרירות מופגנת. אך ברגע. אך ברגע שנזכרתי בכך. כן? איזה זיכרון עתיק, קדום וחשוב, עמוק, פנימי ונשמתי, סגולי, אלוקי. אך ברגע שנזכרתי, אשרי מי שנזכר בדברים כאלה נפלאים ברגעים כל כך קשים. אך ברגע שנזכרתי בכך שהערך העצמי שלי הוא אינסופי, הערך שלי הוא לא בנוי על דרישות או צרכים של רגש כזה או אחר, כמו שאמרנו, הרגשות מצמצמים ומגבילים את תנאי האושר שלנו. אנחנו מניחים לרגשות לקבוע מתי נהיה מאושרים, רק אם אני ארד היום לחדר אוכל ויהיה אוף אני אהיה מאושר. כלומר, הרגש שלי מראש כבר מצפה למשהו. ואז אני יורד, ואני רואה למרבה הפלא, קציצה עם 80% לחם. כן? אוי, איפה אוף. אוי, אני שבור. אל תדבר איתי עכשיו, עזוב אותי. אני לא מסוגל, עזוב אותי. אוי, איפה אוף. טוב, אני הולך למסעדה פה בקפה, יש שם איזו מסעדה פועלים עם אוף. כן? לך לפצות על האכזבה. אתם מבינים? אני בכוונה מביא דוגמה כזו, כי זה פשוט לא יאמן. איך אנחנו מניחים לרגשות שלנו, כן? לצמצם אותנו ולהתנות את תנאי האושר שלנו. רק אם פלוני יגיד לי בוקר טוב, רק אם אני יודע, אני אמצא את הספר שלי במקום, רק אם אני אמצא את הספר שאני רציתי בספרייה, אוי, מישהו לקח לפני את הספר, אוי, 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 אוי. אני פשוט אומלל. על כל צעד ושעל, הרגש מגביל אותי. מלא תנאים. כל כך הרבה תנאים. אבל אם הערך שלי הוא לא נמדד, אם הרגשת העושר, השלימות, קורת הרוח והסיפוק שלי, היא מעצם העובדה שנבראתי בצלם אלוקים, מעצם הידיעה שאני בעל בחירה חופשית להוליד את העושר בכל מצב, ואני לא נכנע לשום מגבלה של זמן ומקום, לא יוצר שום התניות רגשיות, יש מקום לרגשות, אבל לא שהרגש הוא יקבע. ויחליט את תנאי האושר. יש מקום לרגשות, למה לא? ודאי שאם מישהו נותן לי מכה, כואב לי. ודאי. הרגש של הכאב הוא רגש חשוב מאוד, אגב. הוא מאפשר לי לדעת שמשהו לא תקין, משהו צריך טיפול. משהו נפגע במידה שכמו זה כמו קרית אוויר. ברגע שההתנגשות היא ברמה מסוימת, קרית האוויר נפתחת כדי להציל אותי. הרגש זה דבר מאוד חיוני. הרגש זו התראה שבאיזה מערכת בגוף משהו לא תקין. אבל לא בגלל הכאב, עכשיו אני אהפך להיפוכונדר ויחשוב על כל הקיצת יתוש שיש לי סרטן. אתם מבינים את הבעיה? זאת אומרת, צריך פה איזה שילוב בין הרגשות לבין החלקים היותר עמוקים שבאישיות, שכל, פה אנחנו אומרים על נשמה, הערך האינסופי של האדם. ערך אינסופי. ערך אינסופי. אבל ברגע שנזכרתי שהערך העצמי שלי הוא אינסופי, במילים אחרות, אף אחד לא יכול לפגוע בי. יכול לפגוע בי. אי אפשר לפגוע בי. ממש לא. גם אם תגיד לי שאני טיפש, וגם אם תגיד לי שאני חמור, וגם אם תגיד לי שאני כך וכך, גם אם תגיד לי שאני יודע, אני לא נפגע. למה הערך שלי הוא לא נמדד אם הבנתי את הסוגיה או לא הבנתי את הסוגיה? הערך שלי נמדד בזה שמצד הערך הנשמתי האינסופי שלי אני יכול לחזור בתשובה על כל דבר ודבר. וגם אם נכשלתי, גם אם לא סיפקתי את הסחורה, אתה מנסה לפגוע בי על זה? אני כבר אומר לך, יש לי ערך אינסופי. אני יכול לשפר תמיד. אם זה דבר צריך שיפור כמובן. ואם זה לא צריך שיפור. ואם זה אני באמת תובע אותי על דבר שלא בצדק, את זה אני ודאי מזהה. ואני מכיר את הערך שלי. אני יודע את מקומי. איזו חכם יודע את מקומו? כן. בכל אופן, הידיעה שיש לי... מה? היא לא אומרת. ספונטני. לא, אינסטינקטיבי, זה בא לה להגיד. אבל לא, אני לא רוצה להגיד את זה. איפה? בהמשך? אתה קראת את המשך? לא הגענו לזה. שנייה. שנייה, אנחנו נראה, נעשה... לכן אמרתי, יש מקום לדבר על פגיעות. אבל לא להפוך את הרגש הזה לרגש שקובר אותי מתחת לאדמה. תכף אנחנו נראה באיזה מסגרת אפשר להגיד פגעת בי. אפשר לתת את המקום היחסי לרגש. יש מקום לרגש. החיים זורמים גם דרך הרגשות, כך אמרנו. אבל לא לתת משקל גדול מדי לרגש. כן? לא לתלות ברגש את העושר. זה מה שאמרנו. תכף נראה, אני לא ראיתי את זה בהמשך, לא ראיתי. מיד נראה. בכל אופן, אך ברגע שנזכרתי בכך שהערך העצמי שלי אינסופי, חזרה אליי הערכתי עצמית, ולפרט ראיתי שיש לי אפשרות להגיב בעוד דרך. איזה דרך? לדון אותה לקו זכות. ראיתם? מה זה לדון לקו זכות? איך אני יכול לעבור בכלל למהלך של לדון לקו זכות? כי אני לא טרוד עכשיו באלפי מנורות אדומות שבוערות בתוכי. הרגשות זה מנורות התראה. ברגע שהמנורות הן צעקניות מדי, אני לא יכול לעסוק בלימוד זכות. מה פתאום לימוד זכות? איך השני נתפס בעיניי ברגע שהרגש בפניקה? כאויב. איזה לימוד זכות? רגשות מופרזים, כן? הם נותנים לנו, משדרים חוויה של, כן? יזהר, יש פה אויב. זה שפגע בי אויב. וכלפי אויב, או שמתעלמים, מתנתקים בקריאות מופגנת, או שתופעים בעוצמה כבירה. אבל ברגע שיש לי ערך אינסופי, אני מתפנה כבר מהלחץ של הרגשות. ואז מרבה הפלא, אני מגלה אפילו את היכולת לדון אותה לקו זכות. כן? אחרי שכבר שימרתי את נפשי מכל פגע, יש לי חגורת ביטחון נפלאה שכזו. איש לא יכול לפגוע בערך העצמי שלי. לא יכול לפגוע. ועכשיו אני פנוי להתייחס להתנהגות של הזולת. כן? באופן מאוד מיוחד. לימוד זכות. למה הוא עושה את הדבר הזה? למה הוא אמר לי את מה שהוא אמר? הוא עייף, הוא מקנה, הוא לא שבע רצון, הוא מתוסכל, יש לו כוונה טובה. אני פנוי להתבונן על זה בהתבוננות מאוד מאוד רחבה של לימוד זכות. לימוד זכות זה אמת. לימוד זכות זה היכולת לחשוף מניעים מסתרים, כן? מניעים מסתרים אצל הזולת, בבחינת כוונתו רצויה, אך מעשיו אינם רצויים. אי אפשר ללמד זכות, כן? לימוד זכות זה הסנגוריה על כלל ישראל, כך אומר הרב קוק בספר אורות. הסנגוריה על כלל ישראל היא מקצוע גדול בתורה, והיא דורשת חוכמה גדולה, לימוד זכות. אבל ברגע שאני משקיט הרגשות, ממילא מתעוררת החוכמה. כשמתעוררת החוכמה, היא מציגה לי את כל המציאות באופן מפתיע, יצירתי, לא צפוי. ואחד מהאופנים האלו זה לימוד זכות שאני יכול ללמד על הזולה. מאוד מעניין. אז הנה, קודם כל לימוד זכות, בסדר? קו זכות. ועם זאת, שימו לב, אני לא מתעלם מן העובדה שבכל אופן איזה מרכז רגשי נפגע בי, כן? אני לא אדם מת, יש לי רגשות, כן? זה ברור. ועם זאת, לפנות אליה בביטחון וללא כל תחושת טינה. כן? זו מצווה, כך אומר הרמב״ם, שאם אדם פגע בחברו, צריך הנפגע לבוא לחברו ולומר לו, למה? ככה עשיתי לי. באופן לגמרי יבש, טכני וענייני. לא עם מקום נפגע, כן? לא מקום הולם ולא מקום נעלם. פשוט לשאול, בוא נראה מה. את מודעת לכך שפגעת בי? אני מציין את העובדה הזאת. אני נותן לרגש את חלקו בצורה מאוד ממוקדת, מאוד מוגדרת. מאוד מוגדרת. נכון, אני בן אדם, הנעלבים ואינם עולבים. נכון, נעלבתי, אבל לא העלבתי. נעלבתי פירוש הדבר, אני בן אדם. ומצד הטבע הנפשי שלי אני נעלב. אבל לא עשיתי מהעלבות חגיגה. לכן אני גם לא מעליב. זאת אומרת, הנעלבים, היינו, זה אנשים טבעיים שנעלבים, אבל אינם עולבים. הם מתרוממים לעומק של הבנה מוסרית כזו, שהם מבינים שההיעלבות שלהם לא מצדיקה לחזור ולהעליב. אצלם ההיעלבות גורמת להם להבין שאולי הם יותר מדי אולי רודפים כבוד, ואולי יש להם דרישות רגשיות יותר מדי של הכרה סביבתית, ואולי זה כפרת הבנות, ואולי זו הזדמנות כדי להגיד לזולת שיהיה יותר זהיר בהתנהגותו, מכיוון שהוא פוגע בזולת, במקרה זה בי, מתוך אכפתיות לזולת, להעיר לו על כך שהוא פעל פעולה לא ראויה, בצורה עניינית ויבשה, לא מתוך נקמנות. זה דבר מדהים. קרה לכם פעם שהצלחתם להגיד לזולת באופן ענייני וקר? תראה, באופן אישי, אני לא... בוא נאמר, לא יצאתי מהכלים מה שאמרת לי. אני, יש לי מקום מאוד בטוח בתוכי, אני יכול להמשיך ולחיות גם אחרי מה שאמרת לי. אבל רציתי להעיר לך. אתה יודע, מגלגלים חובה על ידי חייו. למה יכול להיות החייו שמגלגלים חובה על ידו? אני חייו, זה נכון. אני כנראה צריך ללמוד משהו, לכן אתה התפלת אליי. אבל למה יכול להיות החייו? אני כבר קיבלתי את השיעור שלי, אורך השם, תודה רבה לך, יצאתי ברכוש גדול. יצאתי ברכוש גדול. אבל למה שאתה תשמש לדברים האלו? תבחר בדרך אחרת שיגלגלו זכות על ידי זכאי. על ידך יגלגלו זכויות לבני אדם, למה חובות? כן, חשבת על זה? כן. זה באמת דבר נפלא, זו חוויה יוצאת מגדר רגיל להגיב בצורה כזו. אז בואו נראה. ואם זאת, לפנות אליה ביטחון וללא תחושת עינה, ואכן שאלתי אותה, את מודעת לכך שפגעת בי? כן, כמו ילד שאומר, אבא שלו נותן לו איזו מכה קטנה, אז הילד אומר, אבא כואב לי, אבא כואב לי, כואב לי. כמו אתון שפותחת את פיה, כאשר בלעם מכה אותה. איי, כואב לי, בלעם. למה אתה מכה אותי? תמיד אני על כיף כתך, אתה רוכב עליי. מעודך אתה רוכב עליי. למה אתה מכה אותי? פשטות. פשטות נדרת. לא מתפרקת. הדימוי העצמי שלו לא מתפרק. פותחת את הפה, למה אתה מכה אותי? כואב לי. בלעם? מיד חוזר לאחוריו. הוא נרמז. הפנייה הזו היא כל כך מכובדת, היא באה ממקום כל כך עמוק וחירותי, שאי אפשר שלא תפעל על הזולת להבין שהוא טועה. נמשיך הלאה. ועם זאת, לפנות אליה ביטחון לא כל תחושת עינה. ואכן שאלתי אותה, את מודעת לכך שפגעת בי? קרובת המשפחה שלי הייתה מופתעת לחלוטין מהאופן בו הגבתי, כן? התגובה היא באה ממקום כל כך מכובד, שזה לא שימש שום עילה לקרובת המשפחה להסלים את המצב. כן? אין נקודת אחיזה לקרובת המשפחה להסלים את המצב. אדרבה, נוכח הכבוד הפנימי הזה שגילתה הנפגעת, היא יכולה רק לחזור בתשובה. רק לחזור בתשובה. קרובת המשפחה שלי הייתה מופתעת לחלוטין מהאופן בו הגבתי והתנצלה, שימו לב, וזה עוזרת לה גם לתקן את עצמה בפנייה הזו. והתנצלה מיד על התנהגותה הקודמת. כן? פתאום היא ראתה את התנהגותה הקודמת באור אחר לגמרי, וזה אור, באור המוסרי שהנפגעת עצמה חשפה אותו בצורת הדיבור שלה. פתאום מבינה בכלל כן? שהיא נמצאת בתוך מרחב מוסרי. זאת אומרת, התגובה שלנו, היא נותנת נקודת מבט חדשה לחלוטין לסביבה. כן. התנצלה על ההתנהגות הקודמת. אני עצמי הייתי עמומה מן היכולת שלי, כן, זה דבר נפלא, העמומה הזו זה דבר נפלא, זה אחד הדברים הנפלאים ביותר, כשאדם חווה חוויה מהסוג הזה, יש פה חוויה מתקנת נהדרת, בכל מה שקשור לדימוי העצמי הרוחני שלו. כשאדם מגלה את היכולת שלו לפתוח סכסוכים בצורה כזאת, הוא מתוודע לסוד הנשמה שלו. וזה מהמם אותו בבחינת, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. זה תגלית יוצאת מגדר רגיל. היכולות הנפשיות האלה שלנו, שמתנסעות מעל הרגש הנמוך, המשפיל, המדרדר אותנו למערכות יחסים קשות, זה מפגיש את האדם עם נקודה מאוד עמוקה בתוכו. ואז הוא מתחיל לאהוב את עצמו אהבה אמיתית. אהבה, בגלל צלם אלוקים שיש בו, בגלל היכולת המוסרית שיש בו, זה דבר גדול. כן? הייתי עמומה, כל אחד מאיתנו חווה את זה לפעמים. כל אחד חווה בשעת כושר, הוא חווה את היכולת הזו של הסבלנות. כן? כל אחד מאיתנו יש לו זמנים שיש לו את הסובלנות ואת ההערה הפנימית הזאת, שגם שפוגעים בו, הוא מגלה למרבה הפלא. סבלנות ומתינות נהדרת. זה חוויה נפלאה. הייתי עמומה. מן היכולת שלי להישאר רגועה כל כך. היות שבדרך כלל הייתי רותחת כולי מזעם, ביותי רגישה ופגיעה מאוד. אגב, חוויה כזו, היא מכניסה את הגברת, או כל אדם שנוהג כך, מכניסה אותנו תכף ומיד למה שנקרא למעלת הבחירה החופשית. לפני כן, אין לה בחירה חופשית. אבל שהיא חובה פעם אחת דבר כזה, עכשיו היא יודעת שיש שני אפשרויות. ראה, נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את טוב ואת הרע, את הברכה ואת הכלולה. So, ברגע שאני חווה חוויה כזו, אני מתוודע באופן אוטומטי גם ליכולת הזו. למרות שהיא חד פעמית, אבל בגלל העוצמה האיכותית שלה, אני מעכשיו חותר, כן, לזכות בה שוב ושוב. אני יותר מודע בשעת ניסיון לאפשרות האחרת. יש לי סיכוי לשחזר אותה תוך זמן קצר ולחוות השוב. כמו שאני אחווה אותה יותר ויותר, זה יהפך לקו אופי שלי. לקו אופי. טוב, נצור כאן. את הדפים רק לחזיר.